عشان
Gutman.
Bonjour.
Nahon. Ça va à table pour l'un.
שלום כולם, שבוע טוב.
שבוע טוב, הרב יואב.
ביי, שלום אסף.
שלום, שלום.
ממש עוד דקה שתיים נתחיל, רק ניתן לאנשים להיכנס. טוב, שלום וברכה לכולם, שבוע טוב. כל מי שזה לא מפריע לו, שבוע טוב, שבוע טוב תומר, שבוע טוב יפעת, שבוע טוב ניתאי. בגדול, זה מאוד עוזר לי, מי שזה לא מפריע לו, להיות עם מצלמות, איך אני רואה עם מי אני מדבר. לא חובה ולא כלום, אבל זה יהיה כיף. שלום דורון, שלום אבא של דורון. נעים להכיר.
שבוע טוב.
שלום שלך, שלום עזר. טוב, יוסי, שבוע טוב, יוסי.
שבוע טוב, מה קורה?
עם הראש, שומעים אותי טוב?
מעולה.
בסדר, מעולה, מעולה.
לא רואים אותך כולך, רואים אותך... יש
הכל. טוב. יש לנו משימה. המשימה שלנו זה להגיע למבט כמה שיותר... ממוקד ומצד שני כמה שיותר רחב על חומש שמות. זה לא, זה יהיה עם עוגנים בפרשה שלנו, אבל לא רק. תמיד המטרה, אנחנו עושים את זה פעם בחודש, והמטרה לתת מבט כמה שיותר רחב וגם ממש כלים או מבט לפרשות הבאות. אז אני אתחיל משאלה שנוגעת בעצם לכל החומש, ומשם נמשיך הלאה. שאלה שאני חושב שהיא מאוד בסיסית, והרבה זמן התקשיתי בה, היא השם של החומש. אם אתה מסתכל באופן כללי על השמות של החומשים, כמעט תמיד זה גם השמות של כל ספרי התנ"ך, אז השם הוא ממש... אומר לך הכל. חומש בראשית, מתאים מאוד, מובן מאוד, כי מדובר בראשית, בבריאה, ביצירת העולם, ביצירת ישראל. חומש ויקרא, הוא בעצם במילה אחת מתמצת את זה שהשם קורא למשה למשכן. כל החומש הזה זה בעצם מה אנחנו אמורים לעשות במשכן, עבודת עם ישראל סביב התופעה הפלאית הזאת של השראת שכינה. במדבר, לא צריך לומר, זה קורות עם ישראל במדבר והנדודים שלו, ודברים זה בעצם כולו נאום אחד ארוך, דברי משה אל ישראל בסוף ימיו. אז כל אחד מהחומשים, חוץ מהחומש שלנו, חומש מאוד, ברור מאוד למה השם שלו נקרא ככה. חומש מאוד זה די תמוע. בסדר, אז המילים הראשונות מתחילות באלה שמות בני ישראל, אבל באותה מידה כל אחד יכול לשים שלט על הבית שלו, לא יודע מה, משפחת מלח, בגלל שהדבר הראשון שאתה רואה בבית, מלח. זה עצמו של עולם הפסוק הראשון, הוא מתחיל לשמות בני ישראל, אבל בסופו של דבר גם אם את זה נוכל להבין, השם של החומש, שמה שקורה בו בגדול, זה יציאת מצרים, מתן תורה ובניין המשכן, דרך המילה שמות, אני לא חושב שהייתם מגיעים לזה. שוב, אם תשים את הכותרת בראשית, אדם יוכל לנחש מה עומד לקרות. אם אני שם את הכותרת שמות, לכאורה זה לא אומר כלום לגבי תוכן החומש. אז השאלה הזאת היא זאת שתעמוד בעצם ברקע לכל מה שנראה בשיעור הזה. את השאלה הזאת על שם של החומש, חומש שמות, אפשר בעצם לחלק לשניים. שאלה ראשונה זה, כמו ששאלו, מה הקשר בין השמות, השם או השמות לתוכן של חומש שמות? וסעיף הסתעפות של השאלה הזאת זה למה דווקא דרך שמות השבטים. כלומר, גם אם נגיע, נבין שיש קשר באופן כללי לשמות בחומש שמות, צריך להבין למה החומש מתחיל ועל שם זה נקרא, ואלה שמות בני ישראל. שאלו פה שאלה טובה בצ'אט, למה ויקרא? אז אמרתי, ויקרא, בסדר, אז אני מסכים שהמילה ויקרא עצמה, אם לא היית יודע מה ההקשר שלה, אז לא היית יודע את התוכן של החומש, אבל ויקרא בתור הכותרת, הפסוק הראשון, ויקרא השם אל משה ולא אל מועד, זה בהחלט כן אומר הכל. אז את השאלות האלה כרגע נקפיא את שאלת השם של החומש, ונגיע אליה. כשנהיה חמושים במטען הבא שאותו שאליו נלך עכשיו. לפעמים, ואני חושב שתמיד, חשוב מאוד לראות כל ספר בתנ"ך, וכל חומש במבט מלמעלה, כלומר בהקשר שלו לספרים האחרים. אנחנו המון פעמים פוגשים את השאלות הפרטניות, והרבה פעמים מה שאנחנו באים לעשות השיעורים האלה, זה בעצם להסתכל מלמעלה על הספר, והמון שאלות פרטניות נפתרות, ובכלל, המבט יותר בהיר ויותר שלם, כשמסתכלים בהקשר הכולל שלו. אז כשאנחנו רוצים להבין, לראות את חומש שמות, מה שנעשה עכשיו זה בעצם, נבוא אליו מתוך חומש בראשית. חומש בראשית קרו דברים, ובעצם שוב, מבריאת העולם אל אברהם, יצחק ויעקב, ועד הירידה למצרים, ואיתה אנחנו נרצה לבוא אל חומש שמות. אז מה שנעשה עכשיו, אני אעזר בכם, כדי להתחיל מההתחלה. איזה, אם נשים מולנו את המשימה הבאה, איזה הקבלות, זה הקבלות מובהקות, כלומר לא עכשיו איזשהו דיוק במילה או זה, אבל איזה עניינים שמופיעים בתחילת חומש בראשית, כרגע נתמקד בעיקר בתחילתו, כלומר בואו נגיד פרשות בראשית נוח, אנחנו פוגשים חזרה שלהם או עיסוק בהם מחדש בתחילת חומש שמות. למי שיש רעיון, אז יכול לומר, שוב השאלה היא, כמבוא לחומש שמות בכלל, איזה נושאים שהם מרכזיים בתחילת חומש בראשית, הם גם מרכזיים בתחילת חומש שמות.
יש את רשימת השמות של בני יעקב, שהיא ממש חוזרת באיזשהו קיצור בתחילת חומש שמות.
נכון, אבל שים לב, כרגע שאלתי על תחילת חומש בראשית. אני שואל כאילו על התמלות בעצם בין הבריאה, או בוא נגיד הבריאה של העולם החדש במבול, לבין מה שקורה בתחילת חומש שמות.
יש חתונה. ויהיה לחיש
מבית.
חתונה, איפה יש חתונה בראשית? מה? לא,
יש איש ואישה. בסדר, אני מחפש דברים, אני כאילו בכוונה מחפש דברים מובהקים יותר, כדי שיהיה לנו עוגנים, כי דברים כאלה אתה יכול, אתה יודע, על נאום של אנשים, או חטאים, אני מחפש דברים מובהקים, ששם זה הנושא ופה זה הנושא, אתה מבין? איך? מי אמר?
פריון, פרו ובו מילאו את הארץ.
יפה, אז תומר מוביל אותנו לנקודה הראשונה, נקודה מאוד מאוד חשובה. בתחילת חומש שמות כתוב, ובני ישראל, כבר בסוף חומש בראשית כתוב שבני ישראל נאחזים בארץ גושן, והם גדלים מאוד ופרים בה. בתחילת חומש שמות, פסוק מאוד מובהק, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצרו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זה פסוק שאתה לא יכול להתבלבל, הוא בעצם מתכתב, מצביע על תחילת חומש בראשית, שהקדוש ברוך הוא מברך את בני האדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. בסדר? מול פרו ורבו ומילאו את הארץ, יש לך בחומש שמות, פרו וישרצו וירבו ויצרו, ומאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ההקבלה הזאת, תודה תומר, היא חדה, היא ברורה, וגם המשמעות שלה קשה להפריז בערכה. בתחילת חומש בראשית, בדיוק בפריאה ורבייה, פגע החטא. הרי חטא אדם הראשון שהפיל הכל. מאז והלאה, אחד מהתוצאות, אחד מהכללות, הוא החטא לעונש לחווה, בעצב תלדי בנים. כלומר, בברכה שהיא הברכת הדרך שאותה השם שלח איתנו אל כל העולם, ברגע שקרה החטא, בום, אותה ברכה של פרו נפלה, הפריאה ורבייה, בנקודה הזאת, היא תהיה בעצב, היא תהיה בקושי. ופה בעצם אומר לך תחילת תחום השמות, תקשיב, יש, הייתה התופעה שהיה מסרים למצרים של תיקון הדבר הזה. התופעה הזאת של, נגיד בשפה של חזל, של שישה בקרס אחת, או לפני זה הייתי צריך להגיד, לפני חזל, בפשט הפסוקים, כשפרו מנסה לפגוע בדבר הזה, בפריאה ורבייה שהיא נעשית פה בסדר גודל חדש, פרו וירבו וישרצו ויצרו במאוד מאוד. כלומר, יש פה כל מה שמוכר בעולם, פריאה ורבייה, תכפיל, תשלש, עוד לא הגעת למה שהיה שם במצרים, ובגלל זה, זה המלחמה בתחילת החומה. פרו מזהה שיש פה איזה משהו חורג מגדר הטבע, משהו, הייתי אומר, אלוקי, משהו ניסי, ושוב פעם, ניסי שמחזיר אותנו, ומזה, וזה אנחנו מתמקדים עכשיו, מחזיר אותנו לברכת פרו ורבו. פרו בזה מנסה להילחם, וזה כל הנושא של המילדות, וכשהם אומרים לו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות אינה, וכל התיאורים האלה של תחת התפוח עורפי, תחת התפוח עורפי, כשהן יולדות בשדה, בלי קושי, כמו חיות, לא צריכות מיילדת, זה מדהים הרי, כאילו. ממש זה חזרה כזאת לגן עדן, גם תחת התפוח קצת מזכיר את זה. אני חושב שזה אחת הסיבות שמדמיינים את עץ הדעת לגן עדן בתור תפוח, כי באמת יש פה תיאור של לידה שהיא לא נושא, כלומר זה לא קושי ילדת, זה כמו שבבוקר אוכלים ארוחת בוקר, אחר כך, לא יודע מה, קוראים ספר ואחרי צהריים יולדים. זה התופעה שאנחנו פוגשים בתחילת תחום השמות, אז כבר פה אני חושב שאפשר לראות כמה זה משמעותי, כמה זה אסטרטגי, כמה כשאתה רק מסתכל על תחילת תחום השמות, איזה תהליך קורה פה, אתה מבין, רגע, יש פה איזשהו טיפול ביסודות הכי 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 מרכזיים של העולם, בנפילה הגדולה, בפרו ורבו, זה הברכה הגדולה, ואחר כך בנפילה הגדולה, בעצם תלדי בנים, ואני רק, נקודה אחרונה בעניין הזה, כשכתוב על בני ישראל, פרו וישרצו, שזה אסון של שרצים, זה מחזיר אותנו לסוף חומש בראשית, שם כתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ, אז גם פה, כמו הדימוי לחיות, יש פה איזה סוג של פריאה ורבייה, שהוא שוב, הוא לא נושא. החיות אף פעם לא מזמנים לילדת, קצת אולי יותר כואב להם, אבל זה קורה וממשיכים הלאה. יפה, אז זו נקודה ראשונה של דמיון, של קשר בין חומש בראשית, בין תחילת חומש בראשית לתחילת חומש שמות, והקשר הזה הוא לא סתם, אלא שוב, הוא מסביר על יסודות הקיום, שעכשיו יש פה שלב חדש, העולם חוזר לראשיתו, לגדלותו. בזה מדובר כשמדבר על שיעבוד ישראל למצרים, ועל ממילא יציאת מצרים. מעולה. דימוי נוסף.
יש את ההצגה של השם. זאת אומרת, בראשית הוא מתחיל, מציגים אותו בתור מי שברא את העולם, ואז בשמות, לא בפרשת שמות, אבל בפרשת וירא, או האמת היא גם בפרשת שמות, סליחה, במעמד הסנה, יש ממש הצגה של מי זה השם, אולי בצורה יותר פרטית, קשורה לעם ישראל.
בסדר גמור, יישר כוח מרדכי. נכון, אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך, גם טיפה יותר נמקד וגם נרחיב אותה. אני לגמרי מקבל. שוב, אני ראיתי את זה קצת בזווית אחרת, אבל מעולה. עוד נקודה של דמיון ששוב, אם רק היינו באים כדי לומר אותה מבחינתי דיינו היום, היא...
מה שכתבתי, כתבתי לך בזה,
ויראה
אותו כי טוב הוא, זה לא ממש אותה...
אני מסכים מאוד, מסכים מאוד. אתה יודע מה, בוא, איך לשם, אתה צודק. אני רציתי למנות את זה עוד, עוד, עוד מעט, אבל זה מעולה. אני מסכים מאוד. כשכתוב על משה, ותראה אותו כי טוב הוא, לאן זה מחזיר אותנו באופן חד, ישיר, אתה יכול למתוח חץ בחומש, מפה ולשמה, זה לכל מה שכתוב לאורך הבריאה, כי טוב. כל מקום הבריאה, כאילו הייתי אומר, אחד המסרים המרכזיים של פרשת הבריאה היא, שזה לא עובד ככה שהעולם נברא, כי היה לה בא למישהו, או כי עובדתית זה פה, ומה אתה שואל שאלות, אלא כל דבר שנברא הוא פה כי הוא טוב. כלומר, יש בו, חץ ערכי לכיוון הטוב, הוא חשוב, הוא נעים, הוא טוב, הוא מתאים, וכשכתוב בתחילת חומש שמות, על זה שמשה נולד ותראה כי טוב הוא, זה בעצם אומר שוב פעם, למרות שהרע, את הדעת טוב הרע, נושא מאוד מרכזי, גרם לנפילה של הטוב, ולכל מה שראינו אחר כך, המבול, דור הפלגה, כל החטאים שלו, כי הוא סדום, הכל, פה, שוב פעם, צפה להתחלה מחדש, ותראה כי טוב הוא. מסכים מאוד, אסף, יישר כוח. נקודה נוספת מדהימה, שזה מה שהתחלתי לומר, שאפילו רק היא בעיניי מפליאה וצריך המון לעיין בה, היא הנחש. אנחנו פוגשים את משה במעמד הסנה, שואל את הקדוש ברוך הוא, איך בני ישראל יאמינו לי, מי אני, יש שם חמש שאלות שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, והשם אומר לו, בוא ניתן לך אותות, שיאמינו לך, והאות הראשון הוא קשור, עוד מהטיפה יותר מרחיב, לנחש. האם באותה מידה הקדוש ברוך הוא יכל לתת לו אות של מטה יהפוך להיפופוטם, או שהאבן לידו תתפוצץ בקול גדול, ופתאום מאחורי המסך הוא יראה, קיצור, אני יכול לפה להפליג בדמיונות, אז שוב, אם אתה לומד את זה בהקשר הרחב, בהקשר של מניין בנו, לאן אנחנו הולכים, אז אתה ישר מבין שיש פה חזרה אל, הייתי אומר, נקודת הנפילה שהייתה בחומש בראשית, אל הנחש. לא סתם מופיע פה נחש כהקדמה ליציאת מצרים. אז גם פה, זה לא רק המטרה לעשות שידוך, הנה נחש מול נחש, יופי, הרווחנו בי, אפשר להמשיך הלאה. לא, בואו נחשוב שנייה, מה מהותי בזה? למה דווקא הנחש הוא זה שהפיל את אדם וחווה, ואיך פה ממש האות הזה של המטה, הוא מהווה תיקון והמתקה של הבעיה הזאת שנוצרה שם. נתחיל מהשאלה של, למה דווקא הנחש הפיל את האדם וחווה? אז תראו, גם פה, מהו הנחש? מהו הנחש לפי מה שהתורה מתארת לנו? מתארת לנו חיה, שבהגדרה של התורה והנחש היה ערום מכל חיית השדה, וזה הוא מאוד מאוד קרוב לאדם וחווה, שממש סמוך שם נאמר שהם היו ערומים ולא התבוששו, אבל עצם התופעה הזאת של חיה, של בעל חיים מדבר, מה היא אומרת לדעתכם? מה זה אומר בעל חיים מדבר? זאת אומרת מאוד מוזרה. בהגדרה הכי פשוטה, מה שהתורה באה להגיד לנו שם, זה שהשם ברא חוליית ביניים בין האדם לבעלי החיים. השם ברא חוליית ביניים, שזה בעצם מצד אחד בעל חיים, מצד שני הוא חלק מעולם האדם, בא במידה כזאת שהוא יכול לשוחח איתם ולשכנע אותם בנוגע לציוויים האלוקיים. כלומר, הנתק שהיום אנחנו מכירים בינינו לבין בעלי החיים זה פשוט עולם אחר לגמרי. שאין כזה דבר של אתה תעבור ותנסה לשוחח עם בהמה, עם חיה. בתחילת הבריאה זה לא היה ככה. השם בעצם ברא חוליית ביניי, שהיא הנחש, שלו היינו זוכים, דרכו היינו מרומים את כל הבריאה. כלומר, האדם, אם היה שומר על המצווה שיתנה לו עץ הדעת טוב ורע, לא רק הוא היה טוב, אלא איתו הנחש היה כאילו רואים ממש בסביבתו, בגזרתו, בשיח איתו, במגע איתו, הוא היה מוביל בעקבותיו את כל בעלי החיים בתור זה שעומד בראשה ובמגע עם האדם. מתוך זה אנחנו גם יכולים להבין את כל, את כל הנושא הזה של המדרשים שכתוב שהנחש בא על חווה והטיל בזוהמה. מאז הצליח ממש להטיל את הזוהמה שלו בכל בני האדם. יש כאילו ממש מושג כזה, ושוב, זה נושא שלם שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל רק לענייננו, נושא שלם שבעצם הנחש יכול כביכול להתחתן עם בני אדם. כי שוב פעם, היה יכול להיות לו, היה לו קשר, היה לו מגע עם העולם האנושי, והוא היה אמור להיות חוליית הקישור של כל בעלי החיים, ובמילה גם כל הצומח דומם אלינו.
כש... ארביוב, רק... לגבי תנין, שזה...
שנייה, אני ראיתי תנין, אני לא נכנס לתנין, בסדר, עזוב, אנחנו... בסדר, זה צריך לברר, אני לא יודע איך שלומר על זה, וזה גם פשוט יערוס לנו את הרצף. קרה הפוך. הנחש משך את האדם וחווה למטה, במקום שימשכו אותו למעלה, ואז קורה דבר ממש יפה לאור זאת. מה שהשם אומר, זה הנחש בטל צלם אלוקים שלו, כביכול. הרי כל בעלי החיים יש איזה מין מעט מזער מצלם אלוקים. בעצם החוט שדרה הזה, עם גפיים, ידיים, רגליים, זה מין וריאציה מוקטנת של צלם אלוקים. כשאומרים לו על גחונך תלך, ואז אנחנו פוגשים אותו בתור אחד מבעלי החיים הכי רחוקים מצלם אלוקים. נשאר לו רק החוט השדרה הזה, אבל בלי כל הגפיים, הרחיקו אותו משם. וזה מה שקורה עם ואיבה השיט, בינך ובין האישה, הוא יסופך ראש. ותת לשופינו עקב, בעצם אשר אמר, בסדר, ביצעתי הפרדה, אם החיבור בין בעלי החיים לבין בני האדם גורם להנמחה במקום להפך, אז יהיה פה נתק. בחזרה לחומש שמות. מה קורה באות של הנחש, של סליחה, של המטה, שנהפך לנחש וחוזר להיות מטה, ובו משה יעשה את האותו. גם פה סתם, לאור המבט הזה, כל הפרשה הזאת של האות הראשון, של הנחש, מקבלת פשוט מבט חדש. הנחש, סליחה, המטה הופך לנחש, ואז התורה אומרת, וינוס משה מפניו. וואלה, תודה רבה שהודעת לי שמשה פוחד מנחשים, קיוויתי שהוא יהיה יותר אמיץ, אבל טוב, נו, אם הוא המנהיג שלנו קצת פוחד מנחשים, אז שיעשה אימון או מדיטציה. לא, וינוס משה מפניו, את מה משה בעצם מממש במנוסה הזאת מנחש? למה התורה חשוב לה לומר את זה, שהוא נרתע ממנו? נו, תעזרו לי, תגידו.
אתה תאוי שופך ראש?
את האיבה השיט, את האוי שופך ראש ואתה תשופנו עקב, את החשש, את הבריחה הזאת, והשם אומר לו, גש ותוחז בזנבו. כלומר, תקשיב, יש פה עידן חדש. יש פה תקופה חדשה, עד עכשיו באיבה השיט. עכשיו במהלך שאני שואל אותך לעשות, אתה תוחז בזנב הנחש, ולא רק זה. הוא יהפוך למטה, הוא יהפוך לחוליית החיבור שלך. זה עכשיו שוב, סוגיה מטה, סוגיה רחבה, אבל בגדול, המטה זה בעצם חוליית החיבור בין משה, שהוא איזה משהו עליון כזה, חצי מלאך, לבין הבריאה. איתו הוא יקרא את הים, איתו הוא יעשה את האותות. בעצם הנחש יחזור להיות חוליית החיבור בין משה רבנו לבין מה שנקרא לו בגדול, העולם הזה. בסדר? אז כמו שראינו בעניין הפריאה ורבייה, שיש פה הסיטואציה בתחילת חומש שמות, שחזרה לאחור, חזרה למצב המקורי של לפני חטא צדת, גם בעניין הזה של הנחש, החזרה לנחש בתור מישהו שלא צריך להירתע ממנו, בתור מישהו שעומד להיות הקשר בין האדם לבועים, שיעלה את כל הבועים, גם זה חוזר בתחילת חומש שמות. עד כאן מובן עניין פריאה ורבייה ועניין הנחש. מעולה, או שזה לגמרי לא מובן, או שזה מובן.
מובן, מובן.
יניח שזה... נקודה שלישית, שוב, מפליאה ואסטרטגית ומרכזית. עם ישראל. רגע, שנייה, רק סוגריים לגבי הנחש. אני שולח אתכם פה לעבוד ולחשוב. סוף חומש בראשית גם פגשנו נחש. זה המקום שלכם לחשוב מהו ואיך הוא קשור לסוגיה. תרשמו לכם את זה בצד, אנחנו ממשיכים. יפה, אמריקה דן. יעיד דן נחש על הדרך גם פה. זה לא סתם, זה בטוח קשור לסוגיה הזאת של הנחש. סוף חומש בראשית, בואכה חומש שמות עם הנחש אצל משה. צריך גם פה לראות איך זה קשור, בואו נמשיך. אז אמרנו פריאה ורבייה, קשר ראשון בין תחילת בראשית לתחילת שמות, אמרנו נחש, נקודה שלישית, גן עדן. גן עדן מרכזי בחומש בראשית? כן, נכון? יש, תודה, הוא מרכזי. לא סתם, עם ישראל משועבד מאות שנים דווקא במצרים. האם יש קשר בין מצרים לגן עדן?
כגן השם כארץ מצרים.
תודה רבה אלעזר. פסוק מפורש בחומש בראשית, שאומר שמצרים היא בעצם וריאציה, התגלמות של גן עדן בעולם הזה. זה נאמר שם בהקשר של סדום, שגם היא כזאת. וזה לא סתם מצרים, לא סתם מצרים היא כגן השם, אבל בוא נתחיל, מה כתוב בפסוק הזה כגן השם כארץ מצרים? כתוב שם ככה, בגן עדן היה שפע מיוחד, שפע שהוא בעצם בלי מאמץ, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, זה אומר, הייתה לעומת כל העולם הזה, שהוא בסימן אדם לעמל יולד, שהוא בסימן, איך קוראים לזה, הקללה של האדם הראשון, וזה התפך תאכל לחם. גן עדן, לפני הקללה, הוא היה לא כזה, אלא נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, יש שפע אינסופי שלא מצריך מאמץ, כי פשוט השם אוהב אותנו ומזרים לנו את טובתו נקודה. גם אחרי שהסתלקנו מגן עדן, יש מקום שמשמר את השפע הזה, שבעצם פועל באותו אופן, יש בו את התכונה הזאת, והוא מצרים. זה לא במקרה שדווקא מצרים היא כזאת, באותה מידה זה לא יכול להיות היה בערי האלפים או בקורדיסטן או בלא יודע איפה. למה זה דווקא במצרים? תעזרו לי, מי שהיה בקורס או בקורס במכללה על אויבי ישראל בטוח יודע את זה. נו, יש. מה הקשר במצרים לגן עדן? חוץ מזה של הפסוק כגן השם כארץ מצרים, של התכונה הזאת שלה?
בגלל הנערות.
יפה, תודה רבה אריה. מגן עדן, גן עדן זה מקום עליון, מעל העולם הזה. אפשר לראות את זה בפסט הפסוקים, אבל מה שיוצא מגן עדן אל העולם הזה, הנקודת המעבר מגן עדן אל הריאליה, אל הגיאוגרפיה, היא ארבעת הנערות. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה אנשים. משם ייפרד ולא אמר איתו. לא זוכר? ארבעת הנערות היוצאים מגן עדן הם הפרט והחידקל, כלומר האזור הצפוני, צפון מזרחי של ארץ ישראל, והפישון והגיחון. שם נגיד את זה כאקסיומה, שהפישון והגיחון או אחד מהם או שניהם זה הנילוס. כלומר, אומרת לנו התורה, תדע לך, אם אתה רוצה למצוא את מקומות השפע הקרובים ביותר בעולם הזה אל גן עדן, אתה תמצא את זה בדיוק בגבולות של ארץ ישראל המורחבת. כלומר, בצפון או בצפון מזרח, הפרת והחידקל, נמרה בימינו שנשכשך שם את רגלינו, ובדרום מערב הנילוס. אלו הם המקומות שלא סתם הם הגבולות של ארץ ישראל, הם המקומות שבעצם אתה רוצה לדעת איפה הכי קרוב לגן עדן בעולם הזה, לך לשם. אז לא סתם ישראל משועבדים שם, הם בעצם הולכים לעשות איזשהו פעולה, איזשהו תיקון, בגן עדן עלי אדמות. אז אמרנו, אנחנו עכשיו בנקודה השלישית, בדימויים בין תחילת בראשית לתחילת שמות, אמרנו פור ורבו אל מול הפריאה ורבייה בסדר גודל חדש של עם ישראל, אמרנו הנחש, חוליית החיבור שבעצם הורידה את האדם למטה ועכשיו אצל משה, הוא חוזר למשוך אותה למעלה. נקודה שלישית שבה אנחנו, היא עצם השהות של ישראל במצרים, שמצרים היא גן עדן עלי אדמות, היא המקום שבו כגן השם בארץ מצרים, שבו יש שפע, בו אתה רוצה לגדל משהו, פשוט זרוק אחור הגרים, תחזור מחר, תראה אותו הפך לעת, תקטוף ותוכל. בלשון של התורה בחומש דברים, והשקיטה ברגליך כגן הירק, אתה יוצא בדרך לתפילה, אתה מזיז את הסכר, כל השדה שלך מתמלא, אתה חוזר, שוב פעם סוגר, סדר גמור, השקטה, ככה גדלים שם הדברים. בוא נראה, בגלל שזה מקורי, סליחה, בגלל שזה יסודי ומרכזי, אני רוצה שנראה שנייה כמה מקורות על הנקודה הזאת. יש פה מקור חשוב על הנחש, על זה שהדימוי בין הנחש לחווה, אז נקרא את זה גם רגע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהם מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו ארורו מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי, ילך בקומה זקופה, עכשיו על גיחונו ילך. אני אמרתי, יהם החלום האכל אדם, עכשיו אפר יאכל. כל זה, זה בעצם ממש גמרא מפורשת שאומרת במילים אחרות, הנחש היה אמור להיות ממש דומה לאדם ולהיות בתור זה מלך בעלי חיים ולהעלות אותם. גן עדן וארץ מצרים, הקשר ביניהם. אומר המדרש בשמות רבה, ויוסף הוא השליט על הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, ומה כבוד אני עושה למצרים, על זה שהם קיבלו את יעקב, הרי אני קורא אותה בשמה של גן עדן, שנאמר כגן השם וארץ מצרים. מדרש אגדה, כגן השם כארץ מצרים, ולא אמר כארץ בבל, או אשור. כלומר, המדרש אומר, שים לב, שימות שיש מקומות שגם דומים לארץ מצרים, שזה בבל או אשור, כי גם הם בנערות גן עדן, עדיין לא עליהם מצביעה התורה בתור מקום שדומה לגן עדן, אלא מצרים. למה? שימו לב איזה ביטוי חריף. מפני כי גן עדן ומצרים אחד הם, ולא יבוא עליהם טל ולא מטר, אלא מן הנהר יעלה וישקיע אותם וישו. וכך נאמר כי גן השם כארץ מצרים. מקור אחרון לעכשיו בנושא הזה, תולדות יעקב יוסף, זה כבר אנחנו מדברים בספרי החסידות, גן עדן התחתון שנקרא גם כן מצרים, שיש לו מיצר וגבול שהוא בעולם הזה, נגד גן עדן העליון שאין לו מיצר וגבול. אז פה כבר מצביע על הפער שיש מצרים. לגן עדן, אבל מצרים בעצם הגן עדן בעולם הזה כשהוא מתגלם בקטנות עם מיצר וגבול. אז מה אנחנו רואים? אם ראינו שהפריאה ורבייה שבחומש שמות חוזרת לקדמותה, אם ראינו שהנחש חוזר לקדמותו, עצם השהות של האדם בגן עדן עם הברכה שבו היא משהו שגם פה בעם ישראל למצרים אותו בא לקדם, לתקן, ובעצם אנחנו מתחילים לראות שזה רב מערכתי. הנושא הישיר בעצם, אם אתה רואה את כל ההבדלים האלה, ויש עוד, גם כמובן בטל אותו כי טוב הוא מה שהזכרנו, אתה מבין שהנושא הישיר זה בעצם חומש בראשית נגמר בסופו של דבר, בתור דבר לא פתור. לא רק בזה שירדנו לגלות, אלא בזה של מה קורה עם המבול, עם דור הפלגה, מה קורה לעולם הזה, מה קורה, מה יהיה עם חטא האדם הראשון, עם כל הנפילות, וחומש שמות בא עם זה להתמודד ולהגיד לנו, מכמה וכמה בחינות, את זה באים לתקן ולרומם מחדש. איך עם ישראל מתקן את זה? איך רואים שגן עדן, שהאדם מתקרב לגן עדן, כשהוא במצרים?
הרב יוב, אפשר רק להוסיף את ההקבלה שכתובה ל-10 מאמרות ו-10 המכות.
נכון, אני מסכים.
נמרח.
מבחינתי זה פחות מובהק בפשט, אבל שוב, לגמרי מסכים. לא, כאילו, איתך, מעולה. מה שיפה, שכשעם ישראל מגיע למצרים, זה מתחיל מיוסף, בוא ממשיך ליעקב. פתאום, מצרים שהייתה תמיד כגן עדן, שאין מושג כזה רעב אצלה, פתאום הופיעות שבע שני רעב. ופה אמרנו תוך כדי, למה רק יוסף ידע לפענח את הדבר הזה? אף אחד לא חשב על מושג כזה של רעב במצרים, שהפרות הרעות זה רעב, מישהו שמע על רעב במצרים? מצרים זה והשקיט רגלך כגן הירק. וזה שפתאום, ברגע שיוסף יורד ואחר כך עם יעקב, מופיע מושג כזה של רעב, זה מהפך. אבל לא רק זה, פה אנחנו מגיעים למכת דם. כשהמצרים בוגדים בתפקידם ומנסים להרע לעם ישראל ושעבד אותם, המכה הראשונה היא שהיאור, שהוא זה, שבו תמון השפע, שבו יש את הזרימה האינסופית הזאת של גן עדניות, של פשוט החיים טובים וזהו נקודה, הוא הופך לדם. כאילו אפשר להגיד מילים פשוטות, תקשיבו, היאור, שהוא מקור השפע, שהוא הגדלות, שהוא האלוקים שלכם, שהוא האלוהים שלכם, היאור מת. אפשר לראות מכת דם באופן מאוד פשוט כמות היאור. אתם אלפי שנים שמחתם על לי יאורי ואני עשיתי לי, כמו זה הלשון של, 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 שראינו בהפטרה, על פרעה, שפרעה היה מתגאה ואומר, היאור זה ברור מאליו, כל חיינו אנחנו נסמכים עליו. לא, 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 היאור מת. ולעומתו, לעומת מות היאור, יש את המציאות המדהימה הזאת של עם ישראל בארץ גושן. ארץ גושן הוא המקום הטוב ביותר של ארץ מצרים. בנקודה הזאת אנחנו נסיים את הדמיון הזה של גן עדן. עם ישראל לא רק נמצא בארץ מצרים שדומה לגן עדן, הוא נמצא בגן עדן של הגן עדן. כי מראש פרעה וגם יוסף אומרים לעם ישראל, בואו נראה את הפסוקים עצמם. ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ויאכלו את חלב הארץ. או אחר כך, ארץ מצרים לפניך היא במיטב הארץ יושבת אביך ואת אחיך. ישבו בארץ גושן. ארץ גושן היא מיטב הארץ, שימו לב שהמושג פה הוא לא רק מיטב ארץ מצרים, אלא הוא מיטב הארץ. באיזושהי מידה, ארץ גושן הייתה המקום הטוב ביותר במצרים שהיא כגן עדן. הייתה הגן עדן של אהבה. העל שחל ישעיהו מזהה את ארץ גושן ספציפית בתור גן עדן. לא, בשביל העריכות, בשביל לא להעריך, לא נקרא את זה עכשיו. אני רציתי פה עוד משהו, לא. אז נסכם את הנקודה הזאת. עם ישראל בא, לא, רק לפני שאני מסכם. עם ישראל בארץ גושן זכה לחיים שקיפשו אותו כמו החיים בגן עדן. הרי כל המצרים באותה תקופה בעקבות כל הנושא של הרעב ומה שיוסף עשה, כל המצרים היו עבדים לפרעה. מאז ואילך הם בעצם ירדו במעלתם. לעומת זאת, עם ישראל ישב במקום הטוב ביותר בעולם העתיק, בארץ גושן, כשהוא זוכה לפרנסה וכלכלה מובטחים וקבועים מראש, ואין לו אלא, בוא נגיד, לשבת וללמוד תורה. המציאות הזאת היא ממש חזרה וכאילו מין קריאת כיוון לכל מה שעם ישראל בא לעשות, להחזיר את העולם לגן עדן. אז ראינו עד עכשיו שלושה דימויים, בין תחילת בראשית לתחילת חומש שמות, סליחה ארבעה, אני כל הזמן פשוט מראש סידרתי עצמי בסדר כזה, אבל בפועל ראינו ארבעה, אז ראינו את הפריאה ורביעה, ראינו את הנחש, ראינו את בטרק יטוב הוא, וראינו עכשיו את הנושא של גן עדן, שמצרים היא כמו גן עדן, וספציפית ארץ גושן בה היא כמו גן עדן. וגם פה בעצם אנחנו מבינים שיש פה שלב חדש, החזרה של כל העולם לגדלות שעבדה לו בחומש בראשית. מאוד יפה לראות שבתחילת חומש שמות יש לך גם המתה על ידי מים והצלה ממנה על ידי תיבה. מבינים על מה אני מדבר? חומש בראשית, כל העולם נמחה על ידי מבול, וההצלה שלו הייתה על ידי אדם אחד, שם זה היה אדם ומשפחתו, נוח, שמצא חן בעיני השם והציל את העולם. בתחילת תחומה שמות, המצרים מנסים לשחזר איזה מין מבול פרטי כנגד עם ישראל, והמדרשים עוסקים הרבה בקשר הזה, מטביעים את העברים דווקא במים, אבל משה שניצל בתיבה, הוא זה שיהווה את נקודת ההצלה לכל עם ישראל, והרמז הזה בעצם אומר, ההקבלה הזאת, שוב פעם, יש פה תיבה חדשה שתציל את העולם. יש עוד כמה, אני אזכיר רק עוד נקודה אחת שהיא מרכזית, זה נושא התולדות. אני שנייה רק יעלה את זה פה. מי שהיה בשיעור שהיה לפני שבועיים, אז אני רק אזכיר את הנקודה הזאת, עסקנו בזה בהרחבה, שחומש בראשית, בתחילתו, פרשות בראשית נוח, הוא מעמיד את העולם על העץ המשפחתי של האנושות. התולדות, נכון? אדם, שת, אנוש, כנען, מעלל, ירד חנוך, מתושל, אחלמך, נוח, וכו' וכו'. יש מבט כזה, שהוא נמצא בכמה מקומות בתנך, שתופס את התנך לא דרך המאורעות שלו, אלא דרך התולדות שלו. כלומר, תחשבו על זה שכל מאורע שקורה, הוא בעצם גנוז בנשמות שהשם שתל בדור, הרבה פעמים עשרות שנים לפני כן. כלומר, אתה יכול להביט על כל ההיסטוריה, במבט לא של קרה כך וכך, ואז קרה כך וכך, ואז הוא נלחם איתו, והוא קרת ברית איתו, והוא מת, אלא במבט, דברי הימים, כל ספר דברי הימים שנמצא בסוף התנך, חוזר למבט הזה כמו בתחילת התנך, שמבט על כל העולם דרך הנשמות שהשם שתל. אתה בעצם יכול לזכור את כל התנך, דרך איזה נשמות השם ברא, שאחר כך כל ההתפתחויות, הם יהיו על פי הנשמות האלה. אפשר לתת איזה דוגמה בת ימינו, אם היית לפני 74 שנה, יוצר זום, לא היה זום, אבל בוא נגיד, כלל עולמי מספר לכולם, תקשיבו, היום נולד איזה מישהו, קוראים לו דונלד, התכונות שלו הם קצת קריזיונר, שאיפה לגדלות מטורפת, לא מפחד מאף אחד, עומד להיות עשיר, אתה אומר, טוב, מה אכפת לי כאילו? לא, לא, אבל מה, הנשמה שהשם עכשיו שותן, עוד עשרות שנים, יהיה לה את התפקיד בדיוק בסיטואציה המסוימת, בשנים המסוימות, לקדם את העולם מאלף לבית, או מגימל לדלת. אז יש מבט כזה בתנך שהוא נמצא בעיקר בתחילתו, בראשית נוח, ובסופו בספר דברי הימים, שפוגש את כל ההיסטוריה מהבט של עץ, שהשם שותל נשמה אחרי נשמה, ושם גנוז בעצם כל ההתפתחויות שיקרו עם הנשמות האלה. זה קצת קשור לענייננו של חומש שמות, כי חז"ל אומרים על הפסוק, אשר שם שמות בארץ, אומרים חז"ל, הפסוק השלם זה לכו ראו מפעלות השם אשר שם אשר שם שמות בארץ. זה כמו שרה שרה שיר שמח. אשר שם שמות בארץ. אומרים חז"ל, אל תקרי שמות אלא שמות. כלומר, אם אתה רוצה לראות את מפלאות השם, אתה רוצה לראות מה השם פועל, לפעמים פשוט תסתכל בשמות. פה אנחנו כבר מתקרבים לנושא שלנו. לפעמים תסתכל בשמות, שם כתוב הכל. כלומר, עוד לפני ההתפתחויות, תסתכל איזה סוג נשמות השם שותל בכל דור, וכל מה שיקרה אחר כך גנוז בהם. פעם דימיתי את זה למשוואה המפורסמת של איינשטיין, שאיינשטיין גילה שבעצם כל אנרגיה יכולה להפוך לחומר והפוך. מישהו זוכר איך הולך את המשוואה שלו? סתם מבחן בעד הכללי. לא, זה לא סתם, אני רוצה את המשוואה, נו.
אי שווה אמסי בריבוע.
יפה, תומר. אי שווה אמסי בריבוע. מה זה אומר המשוואה הזאת? מי שיכנס עכשיו לא יבין איזה נושא המשוואה הזאת. אי שווה אמסי בריבוע זה אחד מפלאי הבריאה. זה אומר שאם אתה רוצה להפוך אם, כלומר, מסה, חומר מסוים בעולם, לאנרגיה, אתה צריך להכפיל אותו פי המון המון המון. כלומר, ככה תרגיל אותו אם אתה רוצה להפוך אטום אחד לאנרגיה, יהיה בו המון 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 אנרגיה, הרבה הרבה יותר מאשר הכמות של החומר עצמו. בסדר? N, תכפיל אותו ב-C, זה קבוע, בריבוע, ואז תגיע לכמות האנרגיה. אותו דבר בעצם, לאורך ההיסטוריה, יש את כל האנרגיה, את כל הפעולות והתהליכים שהשם עשה, הוא דחס אותם בתור דמויות. כך דמות אחת, משה, יכולה להפוך לאנרגיה מטורפת, לזרם של עשייה ומהפכים. ו... אז איפה אנחנו עכשיו? איך הגענו עכשיו פתאום למשוואה של איינשטיין? פשוט. אנחנו עכשיו בדימוי בין תחילת חומש בראשית, שמסתכל על הכל במבט של תולדות, לפרשה שלנו וירא, לתחילת חומש שמות, ששם פתאום מופיעה מחדש, אחרי כל חומש בראשית, מופיעה שושלת. אני טיפה יעלה את זה רק כדי להיזכר. בפרשה שלנו פתאום באמצע המאורעות, ועכשיו אולי זכינו להסביר, להבין את זה, פתאום באמצע המאורעות יש איזה מין עצירה, ואלה ראשי בית אבותם. פתאום כל מה שאני מסמן פה זה פשוט רשימה של תולדות שחוזרת אחורה, ובן, שמעון, לוי, ואחר כך לוי, הבנים של לוי, עד משה ואהרון. מה פתאום נזכרת להגיד לי בן של מי הוא משה? ונכד של מי הוא ומי סבא רבא שלו? אז מה שהבנו עכשיו, יש פה חזרה אל המבט של התולדות. עצירה, ופתאום שרגע לפני שעומדים להראות לך את כל המהפכים שמשה עומד ליצור, חוזרים למבט המאוד מאוד שורשי. אל תקריא שמות אל השמות, כלומר המבט של תסתכל על ההיסטוריה דרך השתילת הנשמות שהשם ברא. לפני שאתה מסתכל מה השמות האלה עשו, ובעצם התורה אומרת לנו, יש פה נקודה של המשכיות של חומש בראשית. זה לא עצר אצל אברהם, גם בתוך עם ישראל יש המשך של הגרעיניות הזאת, המשך של השם שותל עוד נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה, וככה הוא מתכנן בעצם את כל ההיסטוריה. המקום הכי יסודי של ההשגחה, זה לא כשעם ישראל עומדים רגע לפני קריאת ים סוף, ואין השם יעשה תח והכל ייבקע. הלב של ההשגחה זה באיזה נשמות השם שותל עשרות שנים קודם. במקרה של משה 80 שנה קודם. אז אני אסכם רגע איפה אנחנו עד עכשיו בשיעור, אסכם בשני משפטים, ניתן זמן לשאלות והערות, ומשם נגיע לדימוי האחרון, שאליו רציתי להתייחס, בין בראשית לשמות, שהוא כבר מחזיר אותנו לשאלת העל שלנו בשיעור. אז ראינו שיש רצף שלם של דימויים, בתחילת בראשית לתחילת שמות, שהמשותף לכל הדימויים האלה זה שבעצם יש איזושהי עליונות, איזושהי פרייס, איזושהי גדלות, איזושהי קרבה לבורא, בתחילת חומש בראשית, שהיא נפלה בהמשך, ואיתה נפלה כל האנושות, בחטא עץ הדעת, ותחילת חומש שמות אומר לך, וחוזר ואומר, וצועק לך באוזן, יש פה חזרה לגודל, לסגב, לקרבה לבורא, של תחילת חומש בראשית. ראינו דרך הפריאה ורבייה, שחוזרת להיות כחיות עינה, קצת המתקה, והרבה המתקה של בעצם תלדי בנים. ראינו את זה דרך הנחה, שחוזר להיות חוליית החיבור, בין האדם לבעלי חיים, והפעם באופן מתוקן. ראינו את זה דרך ותר אותו כי טוב הוא, הטוב חוזר לשלוט. ראינו את זה דרך התולדות, המבט הכי יסודי וגולמי על מה השם עושה פה, באמצעות שתילת הנשמות. וראינו את זה דרך התיבה שמצילה מהמתה במים, משה כנגד נוח. לא אמרנו פה את הכל, אבל אמרנו, חושבת, הרבה מהדברים העיקריים. עד פה שאלות על המבט הזה, על היחס בין חומש בראשית לחומש שמות. או שהזום נתקע לי, או שאתם שקיפים מדי.
אתה נשמע בסדר, יואב.
לא, לא, אני יודע, אני יודע, יובל, אני פשוט... איזה יובל זה? יובל לוד?
כן.
שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
טוב
לראותך. יובל, יש אישור על עד עכשיו?
כן, מדהים, מדהים.
יופי, תורך, לפחות זה יופי, תודה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים ללב. יש עוד דימוי בין תחילת בראשית לבחילת חומש מות, שהדימוי הזה הוא בעצם הולך איתנו כבר מסוף חומש בראשית. והוא, טטטטם, טופים, אני לא יודע, אין לי אפליקציה כזאת או אחרת, הייתי מצרף לזום טופים, שם השם. מה היה שם השם שנזכר בתחילת חומש בראשית? מה שם השם הראשון, שאיתו מתחיל החומש?
אלוהים.
אלוקים.
אלוקים. שם אלוקים, יפה. השם המלווה את כל פרק א', את כל הבריאה, הוא שם אלוקים. אחר כך הייתה התקדמות, והופיע שם הוויה ליד שם אלוקים, ואחר כך, רק שם הוויה, והוא הופיע אחר כך הרבה פעמים בהקשר של האבות. במילים פשוטות, בני ימינו, שם אלוקים מול שם הוויה, זה כמו, בוא ניקח את משה, משה, שבוע טוב, מה המצב? תאר לך, שמעכשיו, מכל הדיבור בינינו, הייתי קורא לך מישהו אחד. זה לא היה כיף. לקרוא לקדוש ברוך הוא אלוקים, זה כמו לקרוא לו אל אחד. אז זה לא סתם אל, זה האל הגדול. אלוהים זה כמו אל האלים, אבל זה בעצם להגיד, כוח מאוד מאוד גדול. רגע, אבל מי הוא? מה הוא רוצה? אלוקים זה כמו לקרוא לקדוש ברוך הוא אל מיוחד. וככה, בתחילת הבריאה, שעוד לא, הוא עוד לא התגלה ברצונו, במהותו, במה הוא בעצם רוצה פה, האם הוא טוב או רע, האם לא התברר כלום, זה היה אלוקים. אחר כך, כשלאט לאט מתחיל לצוות את האדם הראשון, ואחר כך להתגלות לאברהם, ומתגלה שהוא רוצה את הטוב, ושהוא גיבור, והוא לא מפחד מאף אחד, והוא נותן למי שירא אותו, הוא נותן לו כוח ועוצמה, התחיל להיות שם הוויה. אבל, ופה זה הטוויסט המשמעותי שמביא אותנו לנקודה של ספר שמות. לקראת סוף חומש בראשית, אפילו הייתי אומר באמצע סוף חומש בראשית, נעלם שם הוויה. מאז שיוסף יורד למצרים, על יוסף עצמו עוד הופיע שם השם. השם איתו בכל אשר הוא עושה. אבל מאז, ותבדקו את זה, שיורדים למצרים, כל ההתרחשויות האלה של מקץ ויגש ויחי, אין שם הוויה, יש שם אלוקים. לדוגמה, החומש מסתיים, רק שאני אגיד את הציטוט המדויק, וישבה יוסף את בני ישראל, אמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיים מזה. החומש מסתיים עם הסתרה מחדש של שם הוויה. ברגע שעם ישראל יורד למצרים, החומש בעצם עם כל התהליכים שהיו בו מסתיים במצב קשה, במצב לא פתור, אתה עומד ומרגיש כואב, כי כל מה שקרה, כל ההתפתחויות, אדם, אחר כך נוח, ובאמצע כל הגדולי העולם שהיו, אז אחר כך אברהם, יצחק ויעקב והשבטים, הכל מסתיים באיזשהו ירידה למצרים, התחפרות מחדש במקום הטומאה, ושם השם לא נראה. כבר אז ברור שעם ישראל יגאל, כאשר שם השם יגאל. כי כל ההתפתחות הזאת ששם הוויה הלך והופיע, הלכה וחזרה, ומגיעים למצב הסתור הזה, של איך קוראים לקדוש ברוך הוא? אלוקים, מישהו אחד, אמרנו במשל, לעולם בני אדם, זה כמו שמישהו עבור יקרא לך, מישהו. יש חריג אחד. בפרשת ויחי, יש חריג אחד שפתאום מופיע שם הוויה. למי אני מתכוון?
ישועתך קיוויתי השם.
יפה. בברכה לשבט דן, רגע, דיברנו על הברכה הזאת כבר היום, וואי, מעניין. בברכה לשבט דן, שם הוא מדומה לנחש, פתאום אומר יעקב, לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם, במילים אחרות, ואני עכשיו אומר לא כמו שבדרך כלל קוראים את זה, זה השם, אני מצפה שיחזור השם שלך. אני מצפה לישועה של השם שלך. השם שלך חזר ונסתר, חזרנו לתחילת החומש בזה שמופיע רק שם אלוקים, ולא השם בגדלותו, השם ברצונו, השם לאן הוא לוקח את העולם, ומשה אומר, וסליחה, ויעקב אומר, על שבדן, משועתך קיוויתי השם, כלומר, בתוך כל המצב הקשה והמוזר הזה ששם השם נסתר, אני מקווה ששם הוויה יחזור. אני מנסה למצוא את זה, כי באמת יש מפרשים שפרשו ככה, שלך קיוויתי השם, זה שידוע מראש שכשישראל יגאלו, זה יהיה יחד עם גאולת שם השם. פה אנחנו כבר מתחילים להבין את הנושא של חומש שמות, השמות של חומש שמות. טוב, אני לא אחפש את זה מדי עכשיו. בסדר, אז מה שאמרנו עכשיו, שזה בעצם עוד הקבלה בין חומש בראשית לחומש שמות, תחילת חומש בראשית, וגם סופו אמרנו, הם שם אלוקים כששם הוויה נסתר, ואם הבעיה הזאת, אם הקריאה הזאת, הבודדה בתוך החושך, לשועתך קיוויתי השם, אבל ששם אלוקים הוא זה שעכשיו שולט, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אנחנו מגיעים לחומש שמות. ממילא, כבר אנחנו נכנסים לתמונה. השאלה ששאלנו בתחילת השיעור היא, למה קוראים לחומש שמות חומש שמות? האם זה המושג שמות מסכם את מה שעומד לקרות בחומש הזה? כבר עכשיו אנחנו מבינים שבעצם, א', כל מה שעלה בידינו עד עכשיו זה שצריך לראות את כל ההתפתחויות, את כל מה שאנחנו מצפים לו בחומש שמות, כל הגאולה שעומדת לקרות, בתור הגאולה של כל מה שנפל ונאבד לנו מתחילת חומש בראשית. אבל לא רק זה, זה גם ספציפי יותר, אנחנו מחכים לגאולה מחדש של שם השם. לא יהיה רק שם אלוקים, אלא נחזור להיות השם האמיתי שלו. הכוזרי אומר, זה כמו ההבדל, כמו שאמרתי, שתקרא לה באדם מישהו לבן, קוראים לו בשם מסוים. באמת בחומש שמות, לאורך כל החומש, יש עניין מאוד מרכזי, ועכשיו זה יהיה תפקיד לנו לראות כמה הוא מרכזי, של השמות. אנחנו נתחיל בנושא של שם השם, שהוא אנחנו כבר מבינים שהוא, הגאולה שלו היא תהיה הגאולה של עם ישראל, והיא בעצם תהיה השלב החדש של יציאת מצרים, למעמד הר סיני, והמשכן, כלומר של כל האירועים המרכזיים של חומש שמות, מה שנראה עכשיו, שמרכזם עומד הנושא של גילוי שם השם. וזה כבר יסביר הרבה יותר למה לחומש הזה קוראים חומש שמות. חצי דקה אני אעלה את זה אצלי. בסדר. כמעט השאלה הראשונה שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא, כשהשם אומר לו לך תגאל את ישראל, זה ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. למשה ברור הנושא מיד. לא יכול להיות שישראל יגאלו בלי שאני אהיה מצויד בשם חדש של הקדוש ברוך הוא. השם מצייד אותו בשם יחסית נסתר עדיין, אהיה אשר אהיה. זה קצת עדיין דומה למישהו הזה, אבל זה כבר הרבה יותר מתקדם. אבל שם מתחיל הבירור. הבירור ממשיך אצלנו, כמובן, בתחילת פרשת וירא, כשהקדוש ברוך הוא ממש מציב על השולחן, מציב על השולחן את נושא השם שלו, וכשהוא אומר את כל ארבעה לשונות הגאולה, הוצאתי וניצלתי וגאלתי ולקחתי, זה בא עם, אני רוצה שנראה את זה ביחד, אני מעלה את זה, הנה. מה שעכשיו? אולי שלא. ובדרך כלל השיעור הזה הוא הוא בסדר גודל של שעה ורבע, אנחנו, בעזרת השם, עוד רבע שעה נסיים, אל יאושי, לא יהיה עוד הרבה זמן. תראו איך תחילת הפרשה, איך הפרשה שלנו מתחילה. וידבר אלוהים אל משה. ברגע שכתוב וידבר אלוהים, אתה ישר רואה את החושך, את הבעיה. אבל מה שהוא ישר אומר, ויאמר אליו, אני י' כ' ו' כ'. מחדש גילוי של מה שכבר נסתר בחומש בראשית. הפרשה הזאת, סליחה, הנאום הזה של השם, גם מסתיים באותה מילים, לא תמיד תאים לב לזה, לא אפילו לסמן את זה שזה מול העיניים. השם אומר אל משה בתחילת הפרשה שלנו, אני השם, אבל גם את הגילוי הזה של ארבעה לשונות גאולה, הוא גם מסתיים באותה מילים. כלומר, בזה אמרת הכל. כשתוך
גם
כדי...
גם באמצע. גם באמצע המדויק של, של, של הנאום הזה גם יש אני השם.
באמצע המדויק שלו?
הפתיחה של הדיבור לבני ישראל זה גם אני השם.
פה, יפה, יפה, זה לא שמתי לב לזה. אתה אומר גם זה, מה זה אמצע, מבחינת מספר מילים? זה לא נראה לי בעצם.
כן, כן, זה הרב סמט מראה את זה, הוא מראה שזה אמצע המדויק מבחינת מספר מילים. זה בדיוק 49 מילים לפני ו-49 מילים אחרי.
מקסים, יפה, לקוח. יפה מאוד, יופי, אז אני ארשום לעצמי כדי להוסיף את זה. סליחה, יש לי קטעים כאלה שאני הפסקה קטנה כדי לא לשכוח. מעולה. אז כל מה שהשם אומר, אני עכשיו משכלל בעקבות דברי הרב סמט, אני השם, אני השם, אני השם, זה כמו לצעוק ולצעוק ולצעוק, זה כמו מפץ גדול, חדירה מחדש למציאות, אבל, לא עכשיו ייכנס להגיד עם כל השיטות שנאמרו פה, אבל בכותרת, מה שבעצם הקדוש ברוך אומר למשה, תקשיב, אתם חיכיתם כבר הרבה שנים, 210 שנה מאז שאתם במצרים, שיחזור גילוי שם השם. זה לא רק יחזור. כל מה שהיה בחומש בראשית, זה כלום לעומת הגילוי של שם השם שהיה עד עכשיו. נאמר פה משהו שהוא קשה, והמפרשים כולם עסקו בו, מה שהוא אומר, והראה לאברהם יצחק ולעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. רגע, 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 עכשיו הרסת לנו את הכל. אנחנו 210 שנה מחכים לחזור לשם השם שהתגלה בחומש בראשית ואחר כך נעלם. פתאום השם הופיע מחדש, עם אני השם, אני השם, אני השם, ואומר כל מה שהיה שם, ושוב, אני לא נכנס עכשיו לפרטים איך זה מסתדר, כי כתוב שם שם השם וזה, אבל כל מה שהיה שם זה בכלל לא התגלה שם השם. עכשיו אתה מדבר. עכשיו יתחיל להתגלות שם השם. בסדר? אז אם ראינו שכבר במעמד הסנה, משה מבקש, השם, רק עם גילוי השם שלך אנחנו נגאל, זה ממשיך ב... ארבע לשונות גאולה, בליווי של קריאה גדולה, מפץ גדול, גילוי שם השם מחדש.
דרך אגב, יואב גם...
בסדר, מובן את הנקודה הזאת? כן? כן?
לא, זה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, ומסתיים עם אני השם. זאת אומרת, לא רק שזה באמצע, זה נפתח, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, ונתתי את דרך המשה, אני השם. כאילו, סוגריים כאלה, או...
יפה, שזה המסגרת של הכל, נכון, 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 יפה. כל הפסוקים האלה, כל ארבע לשונות גאולה, בעצם מה שמתחיל, מה שמסכם אותם, וגם ראינו, אמרנו, תומר, מה שבאמצעם, זה גילוי מחדש לשם השם, ושוב, זה דבר מנהים, שכל מה שבחומש בראשית, אליו חיכית לחזור מאות שנים, השם אומר, תקשיבו, אל תחיכו לחזור לעבר. הפוך, מעכשיו התחיל הגילוי, ואל מול הגילוי הזה, כל מה שהיה שם, זה בכלל נחשב שם, שם אחר, לא היה גילוי של שם השם. הנושא הזה של גילוי שם השם ממשיך גם הלאה בחומש שמו. ושוב, אם שאלנו בהתחלה, האם גילוי שם השם מסכם, האם הנושג של שמות בכלל מסכם את מה שקורה עם שם השם, התשובה היא לא רק כן, אלא כן מהנהן. פה אנחנו ראינו את זה בהקשר שיציאת מצרים, היא עומדת בסימן גילוי שם השם. לא רק יציאת מצרים, אלא גם קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, למה אני לא מוטלת, אתם כבר מבינים איזה פסוק אני מחפש בשירת הים? השם איש מלחמה, הנה, השם איש מלחמה, השם שמו. פה בעצם נאמר לנו, השם שמו. כשהשם הופיע בגלגלת ים סוף, מה התגלה שם? והפעם לא רק מול וידעו מצרים כי אני השם, שכחתי לומר את זה, כמובן, שכל יציאת מצרים זה וידעו מצרים כי אני השם, אל מול מה שפרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, כל הנושא של יציאת מצרים וידעו מצרים כי אני השם. זה ממשיך גם לקריאת ים סוף, השם יש מלחמה, השם שמו. אני עכשיו אעשה את הסקירה הזאת קצת מהירה, כי אני רוצה להגיע גם לנושא שאיתו נחתום את החומש, אבל שם השם, השם יש מלחמה אשר ישמו, אחר כך, במעמד הר סיני, המאורה הבא, העליון, העומד במרכז חומש שמות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, שוב פעם, אותו שם השם שהתגלה ליציאת מצרים, תחילת עשרת הדיברות, עם מה מתחילות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה שקרה אז, מתגדל עשרת מונים במעמד הר סיני. אז גם פה, שם השם הוא הנושא של חומש שמות. בעקבות חטא העגל שקורה במעמד הר סיני, יש ממש נושא שלם, של דנה את כבודיך, וקראתי בשם השם לפניך, ומתגלה שם שם השם חדש של י' ג' מידות. אז ממש גם שם, של החטא הגדול והתיקון שלו, מופיע עוד שם השם, עוד שם של י' ג' מידות. האם גם במשכן, אז ראינו, אם יש לנו את שלושת המראות הגדולים, של חומש שמות, יציאת מצרים, אני רוצה להפגיע לזה גם בקיעת ים סוף. שתיים, מתן תורה. שלוש, המשכן. האם גם במשכן יש לנו נושא כזה של שם השם? טוב, אז לא הצלחנו. במאורה השלישי של חומש שמות לא מצאנו בינתיים את שם השם, זה הרס את התיאוריה. אבל אולי כן, אם צמדתם או אם תעזרו לנו. האם ואיפה במשכן יש נושא של שם השם? טוב, אז עוד חודש נמשיך את זה, בעזרת השם. בעזרת השם, זה היה השניות.
בעשרת הדיברות, כאילו, המשכן זה משכן העדות.
לא, עשרת הדיברות. זה מעמד הר סיני, אני מסכים, שם היית. אני מחפש במשכן. במקום אסטרטגי במשכן גם, לא...
הלב של המשכן זה עשרת הדיברות. זה מה שנמצא שם. כל המשכן כולו סובב סביב המלכות.
זה עדיין. יש לי תביעה שזה ממש נושא במש, כאילו, אני מסכים. אבל אתה אומר, הועיל וזה מתן תורה, והמשכן נשען על מתן תורה. אז הייתי אומר את זה אם זה היה הדבר היחיד, אבל יש עוד.
גם כיפור?
לא. המקום אשר יבחר זה בית המקדש, זה ספר דברים. אני מחפש פה בחומש לגבי המשכן. אני אפתח את זה, יש לכם בדיוק 5 שניות עד שאני פותח את זה ואתם תראו. מוכנים? 5, 4, 3. בואו נפתח, פרשת תצווה. הכהן הגדול. הכהן הגדול זה משהו מרכזי במשכן, נכון? על הכהן הגדול יש את החושן. ויש את הציץ. בואו נתחיל מהציץ. ועשית הציץ זהב טהור, ופתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. כלומר, מה יש בראש, בפסגה, בשיא של כל לבושו של הכהן הגדול, זה פשוט שם השם פיזית עצמו. קודש להשם. זה בראש וגם בלב. החושן, שהוא זה שאיתו בעצם, השם מדריך את עם ישראל לאורך כל הדורות, מה הוא רוצה, מה רצונו. ככה הוא מתגלה, מה שמפעיל את החושן, אלו האורים והתומים. ונתת על חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו הלב הארון. אז מה שנמצא בראש של הארון, וגם בלב של הארון, בראש של הארון אמרנו ציץ קודש להשם, בלב של הארון, האורים והתומים. מה הם האורים והתומים? שם השם. אז מה שהיה בתור גילוי למשה, אני השם, המשיך בתור קול גדול, אנוכי השם אלוקיך, הופך להיות פיזית, כתב של שם השם, שמופיע פעמיים על הכהן הגדול, בראש ובלב. אגב, זה מזכיר משהו בראש ובלב? מזכיר לכם משהו? מזכיר, אז זה טוב. אז מה שאנחנו רואים, זה שאם אנחנו באנו עם השאלה, למה לחומש שמות קוראים חומש שמות, אז בעצם יש מוקד כזה שהוא פשט, שהוא הולך איתנו לאורך החומש. אם תשאל בפשט הפסוקים, מה משותף ליציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה ובניית המשכן, שהם האירועים הגדולים של חומש שמות, התשובה, כולם מהווים בפשט. התורה עצמה מצביעה עליהם בתור גילוי ומימוש וחקיקה, זה כבר במשכן, חקיקה של שם השם. האם זה מובן לנקודה הזאת? לפני שאנחנו בעצם, מה שנשאר לנו עכשיו, זה, אוקיי, אז אנחנו יכולים להבין למה החומש שמות זה על שם השמות. שם השם שאליו כל כך ציפינו מחומש בראשית. הוא זה שמתגדל במאורות הגדולים של חומש שמות. מה שנשאר לנו זה מה הקשר לשמות בני ישראל, שמופיע בהתחלה ועל שמו נקרא כל החומש. אבל עד כאן, האם הנושא של שם השם, ההסתרה שלו והגילוי שלו מחדש בכל המאורות הגדולים, האם יש שאלות? או הערות. טוב. יש לי אגודל. אנחנו נמצאים בנקודה הטובה, מבחינתי, כשאנחנו נמצאים בחושן. כי החושן זה בדיוק מה שיעזור לנו לפתור את השאלה, של מה התפקיד של שמות שבטי ישראל בחומש. כי בחושן ובאפוד, זה בדיוק החיבור שהתורה עושה שהוא באופן פיזי, בלב של הלב של החומש, כשהתורה מצווה לעשות בית להשראת השכינה, לעשות למקדש ושכנתי בתוכם, בלב של בית המקדש עומד הכהן הגדול, שהוא בעצם, זה שאחראי, שמוביל את כל העבודה במקום השראת השכינה, תראו איזה מקום נותנת התורה לשמות בני ישראל. רגע, למטה למידי. שנייה. אז יש לנו גם באפוד, ולקחת שתי אבני שוהם, ותחתה עליהם שמות בני ישראל. שישה משמותם, תתתם. אחר כך, ההגדרה של האפוד, ונשא אהרון את שמותם לפני השם, על שתי כתפיו לזיכרון. אחר כך, בכל החושן, כמובן, כל אבני החושן, כל אבן, זה אחד השבטים, ובסיכום, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, על ליבו לפני השם תמיד. אז בעצם הכהן הגדול הוא נקודת החיבור בין שם השם, הרי יש פה אפוד שמחובר לחושן, בשני מופיעים פעמיים שמות ישראל, ופעם אחת בפנים באורים ומתורים שם השם. ופה מתברר הקשר, עד עכשיו בעצם מה שראינו, זה שאל תראה את חומש שמות רק בתור חומש גאולת עם ישראל, אלא תראה אתם בתור, את החומש שמות בתור גאולת שם השם, בפשט של החומש. בנושא, באפוד ובחושן, של שמות ישראל שמופיעים גם כמשפט וגם כזיכרון, ושוב, זה עצמו נושא שלם שצריך להבין אותו, אם נזכה בפרשת תרומה, תצווה, לא יודע, אז רואים את החיבור הזה בין שמות השם, על הציץ, זה בתוך החושן לשמות ישראל. שמות י' ב' השבטים הם אלה שדרכם השם מדבר בחושן, כי פשוטו, כששם השם שבהורים והמתומים רוצה לפעול, לגלות לנו מה הוא רוצה, הרי אמרנו כל המהות של שם הבעיה זה לגלות, זה לא רק השם הזה משהו חזק, תיזהר ממנו אלוקים, אלא הוא יודע, בסליחה לא יודע, הוא בוחר להתגלות ולהגיד לנו, טוב אז מה הוא רוצה שנעשה? איך הוא אומר לנו את זה? דרך האותיות של י' ב' השבטים. כלומר, י"ב שבטי ישראל הם האמצעי הפיזי, שוב, הפשוט, שאיתו לאורך כל הדורות, כשבכל דור ירצו לדעת מה השם רוצה, כלומר, איך השם מתגלה, זה יהיה דרך. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הם אלה שדרכם השם מתגלה. לכן מלכתחילה החומש מתחיל, הוא כאילו מחזיר אותך אחורה, כבר עברנו את הדור הזה של י"ב השבטים, אנחנו כבר ב-70 נפש. מה אתה מחזיר אותי ל-י"ב השבטים? לא, זה החידוש. תדע לך, כל הנושא של החומש יהיה שמות בני ישראל, כאמצעי לגילוי שמות השם. סיכום השיעור. שאלנו, למה לחומש שמות קוראים חומש שמות? אמרנו, כי הנושא המרכזי בו זה גילוי השמות. גילוי קודם כל של שמות השם, שזה עומד ממש במרכז של יציאת מצרים, שיעבוד מצרים הייתי אומר קודם כל, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, משכן, אבל לא רק זה, שם השם כמופיע על ידי בני ישראל, ולכן גאולתו תהיה גאולתם, שם השם שמופיע על ידי שמות י"ב השבטים, לכן בתחילת החומה, י"ב השבטים, בפרשת תצווה י"ב השבטים, וכבר אני אגיד לא עסקנו בזה, אבל גם במעמד הר סיני אתה תפגוש י"ב 12 מצבה, וזה יהיה גם ביציאת מצרים כשהולכים למדבר 12 מעיינות ו-70 תמרים, אבל זהו הסיכום, שם השם יתגלה על ידי שמות בני ישראל, או במילה אחת, שמות. אז יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות, חודש טוב עדיין אפשר לומר, וזהו, אני מי שרוצה עוד, לא יודע, שאלות, הערות, אני נשאר לכמה דקות.
יישר כוח.
יישר כוח.
הרב יואב.